שלום לכולם, כדרכנו בימים שלפני המועדים המשמשים ובאים עלינו לטובה, אנחנו משתדלים להתכונן. ככל שמתכוננים, ככה בעזרת השם נספוג יותר מהאורות ומהשמיעות שמתגלות בימים הללו. הנושא שלנו היום זה להעמיק בעניין ובהלכה בדין של חייב איניש לי וסומי ופוריה עד זה לא ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי. ונחלק את השיעור לשני חלקים, חלק ראשון למה לי וסומי, וחלק שני עד מדוע עד כמה עד כדי לא ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי. אז קודם כל, כשאנחנו רואים את הדין המיוחד הזה של לי וסומי, באמת זה דין שלא לא קיים באף חג במועד, למרות שיש לנו עוד מועדים שהם מאוד שמחים והיו בהם ישועות ופסח וחנוכה, אבל אין את הדין המיוחד הזה של לי וסומי. וגם אנחנו רואים את השמחה פוק חזי, איזה שמחה מיוחדת יש בחודש אדר ובפורים, מה שאין באף מקום, שאין ספק שמה ש... ששורש על השמחה המיוחדת הזאת זה הלי וסומי. אם לא היה הדין של הלי וסומי, זה לא היה קורה כל השמחה המיוחדת שנובעת, שפורצת גבולות, שקיימת בימי הפורים. אז באמת, מדוע דווקא בפורים יש חיוב הלי וסומי? ובשביל לחזק את השאלה, לא רק שזה מה ישנה הפורים, לכאורה הוא כמו כולם, ולמה בו יש את החיוב הלי וסומי, אלא אדרבה, לכאורה לא מובן למה בו יש את הלי וסומי. למה לא מובן? כי אם נתבונן לרגע על הרקע של התקופה של שבה מתרחש נס הפורים והמגילה, אז נגלה שהתקופה היא הרי תקופת הגלות של בין בית ראשון לבית שני, תקופה שאחרי חורבן בית ראשון שנגרם בגלל שלושת העבירות החמורות. זאת אומרת, עם ישראל לא היה במדרגה גבוהה ולכן נגרם החורבן, וגם כשנמצאים בגלות, המצב הוא ממשיך להידרדר. כפי שהגמרא שואלת, שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, מסכת מגילה, דף י"ב, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה? זאת אומרת, יש גם סיבה, זה לא סתם שהגזרה הזאת, לא יכולה להיות גזרה על ריק. אם יש גזרה, כנראה איזשהו סיבה, אולי לא הכי פנימית, אבל סיבה. פנימית אני מתכוון לא מוחלטת, כן, חס וחלילה. אין גזרה מוחלטת באמת להשמיד את עם ישראל, אבל לפחות כגזרה, היה לזה סיבה. ואז הוא אומר להם, אומר לתלמידיו, תאמרו אתם. הם אומרים לו, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. ואז הוא שואל אותם, אם ככה, דווקא שבשושן יהרגו, למה בכל העולם כולו? ואז הוא אומר לו, תגיד אתה, רבי שמעון בר יוחאי, ואז הוא עונה, מפני שהשתחוו לצלם. וכיוון שהם לא עשו אלא לפנים, כיוון שהם עשו את ההשתחוויה הזאת רק כלפי חוץ, אז גם הקדוש ברוך הוא עשה עם אלא לפנים, וכל הגזרה הזאת אתה גם כלפי חוץ בסוף, ולא באמת התממשה. בכל מקרה, מה אנחנו רואים? שהמצב הוא שהיהודים נהנים מסעודתו של אותו רשע, אחשוורוש מוציא בגדי כהן גדול ומשתמש בכלי המקדש ונהנים ומשתתפים בסעודה הזאת. המצב לא מזהיר בלשון המעטה. וגם אחרי הנס, גם המצב לכאורה לא מזהיר. אנחנו לא רואים עלייה המונית לארץ ישראל, עדיין מעטים עולים יחסית, 10 יוחסנלו מבבל, יש את המספרים בספר עזרא ונחמיה, הם לא גדולים. הכת תעבדי אחשוורוש ענן, גם אחרי הנס, לכן זה אחת הסיבות שהגמרא מסכת מגילה דף י"ד אומרת, למה לא אומרים, שואלת הגמרא, למה לא אומרים הלל בפורים? הגמרא אומרת שלוש סיבות. אחת הסיבות, הכת תעבדי אחשוורוש ענן, אי אפשר להגיד הללו עבדי השם. הלל פותח, הללויה, הללו עבדי השם. עבדי השם זאת אומרת, שאין עלינו שום עול של שום מלכות, רק הקדוש ברוך הוא עלינו. וכשאנחנו עבדי אחשוורוש, לא יכולים להגיד על עבדי השם. אז לכאורה, השאלה מתחזקת, אז מה קרה כאן בפורים? על מה השמחה הגדולה? אז התשובה, יסוד התשובה הוא מתחיל מזה שצריך להביא שדווקא בתקופה כזאת חשוכה, שהגמרא אומרת, אסתר מן התורה מנין, וסוף חולין, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אסתר, אומר הגמרא, אסתר בתוך אסתר. זאת אומרת, יש אסתר ועוד יותר אסתר, ממש אסתר פנים. והוא מתוך הימים הללו, מתוך ימי אחשוורוש, דווקא מתוכם, צומחת איזושהי גאולה, וזה הדבר הגדול שבה. תכף נראה מה הגדול שבה. ובעצם התשובה, אם אנחנו נחפש בגמרא, אז אני חושב שהתשובה מתחילה מהממרה מסכת שבת. הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. וקודם דווקא מהסיפה. עוד לפני שקיבלו את התורה, אלא הגמרא מדגישה בימי אחשוורוש. הגמרא הייתה יכולה להגיד, הדור קיבלוה בימי מרדכי. אם אתה רוצה להגיד לי מתי זה קרה, תגיד לי, תיאור זמן, תגיד לי בימי מרדכי. מה? הנה, פה על הניסי מתחיל, בימי מרדכי ואסתר. מה אתה צריך להגיד בימי אחשוורוש? אלא הגמרא רוצה להדגיש שדווקא בגלל שזה היה ימי אחשוורוש, הייתה יכולה להתקבל ולהתברר אותה קבלת תורה שהייתה. מה הייתה אותה קבלת התורה שהייתה בימי אחשוורוש? אז הגמרא בסרט שבת בעצם אומרת שזה כהשלמה למעמד הר סיני. מה ההשלמה? במעמד הר סיני, הגמרא שם בשבת המתפריכת אומרת שקפה עליהם הר כגיגית. והתייצרו בתחתית ההר, אומרת הגמרא, אחד המוראים, נגיד דבר בשם אמרו, אמר רב עבדים מבר חמה בר חסה, ללמד שקפה עליהם הקדוש ברוך הוא את ההר כגיגית. כן, דרך אגב, הלימוד שצריך להגיד דבר בשם אמרו, זה אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, נביא גאולה לעולם. אז רב עבדים מבר חמה בר חסה אומר שהקדוש ברוך הוא קפה עליהם ההר כגיגית. ואמר, אם אתם קבלת התורה מוטה, במלאם שם תקבוע אתכם. אמר רבא, אף על פי כן, הדור וקיבלו בימי אחשוורוש. אומר רש"י, מאהבת הנס, זה שקיבלו, הוסיפו קריאת מגילה, המסביר המהר"ל גם, ברגע שאתה מקבל עוד דבר, יצא מן הכלל, בא ללמד על הכלל כולו. זאת אומרת, אתה מקבל את כל התורה, פלוס עוד מצווה. מה פירוש? מה פירוש שזה השלמה למעמד הר סיני? אתם ודאי יודעים את המהר"ל המפורסם, מסביר את זה בכמה מקומות, בהקדמה לאור חדש, ובנצח ישראל, בתפארת ישראל. שהמהר"ל אומר שדווקא קפה להם הר כגיגית זה לא דבר נמוך. זה לא שעם ישראל לא רצה וקפה להם, לא, להפך. אומר המהר"ל, עם ישראל ודאי רצה. הרי בסוף פרשת משפטים כתוב, נעשה ונשמע, הם רצו. מה הפירוש של קפה להם הר כגיגית? אומר המהר"ל, דווקא כי התורה היא כל כך מוכרחת לישראל, דווקא כי אין קיום לעולם בלי תורה, ואין מצב שישראל לא יקבלו תורה, ואין מצב של תורה בלי ישראל, ואין מצב של ישראל בלי תורה. זה הכרחי, כיוון שזה הכרחי, זה לא יכול להינתן באופן של, אם אתם רוצים תקבלו. אם אתה שואל שאלה, אם אתם רוצים תקבלו, זאת אומרת, התשובה גם יכולה להיות לא. אבל אין מצב שזה יהיה לא. לכן, דווקא שהתורה ניתנה בהכרח, אומר המהר"ל, זה מראה על נצחיותה ועל הבחירה והברית המוחלטת שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. כן? המהר"ל מסביר את המציאות האמיתית כפי שהיא, אבל עידן ישראל לא חשו בזה. או, יפה, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד.
המהר"ל אומר, הם קיבלו בלב שלם את התורה.
כן.
ושמעו נעשה,
נשמע. נכון.
זה משל, רק חלק מסוים.
לא, בכל זאת.
זה בא לבטש, זה מוכרע. נכון. שלא רצו לקבל.
נכון, המהר"ל אומר, הם רצו לקבל. בכל זאת, הנתינה של התורה הייתה באופן של יראה. הרי מה זאת אומרת, והתעצרו מתחתית הר מקפל, מאמת שקפה עליהם הר כגיגית. המעמד כזה, עם קולות וברקים, ככה מסביר הרב בן שחר, שזה לא דווקא כיפשו אותו שכן, עשה להם הר כגיגית, אלא לעמוד במעמד כזה, שאתה רואה קולות וברקים, וקול שופר חזק מאוד, והחירת קולם עכשיו במחנה, אתה רואה דבר כזה, אתה לא יכול לקבל תורה. אתה רואה את הכל, אתה ירא מהכל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא העמיד אותם במצב שהם יהיו מוכרחים לראות את האמת ומוכרחים לקבל. למה זה בא באופן כזה? כי זאת האמת. אבל, ומה זה מעיד? שהבחירה בעם ישראל בחר בנו מכל עמים ונתן לנו תורתו היא אמיתית. אבל בכל זאת, זאת האמת האלוקית. אבל עם ישראל כנראה טרם היה בטוח בזה, שזה באמת אכן כך, שהבחירה בו היא נצחית. היה יכול להיות, היה עם ישראל יכול לחשוב, שאם חס וחלילה הוא חוטא ונזרק לגלות, כפי שקרה, בחורבן בית ראשון, הלא יאומן קרה, הפסוק באיכה אומר, לא האמינו מלכי ארץ כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים, אפילו מלכי ארץ לא האמינו שירושלים, בירת עם ישראל, בית המקדש, שיחרב. באמת, לא האמינו. וכל עוד זה לא קרה, לאורך מתקופת השופטים והמלכים ובית ראשון, כל עוד זה עם ישראל בירושלים, גם אם חוטאים, הם כולם יגידו בסדר. הנה, כל עוד אנחנו פה, שום דבר לא יקרה. וברגע שהגרוע גרוע מכל, אתם יודעים, זה לא הגרוע מכל, אבל הגרוע מאוד, שחורבן הבית קרה, אז רואים שהקשר של עם ישראל והמציאות של עם ישראל בארץ ישראל ובירושלים היא דבר שיכול להשתנות. הנה, אנחנו בגלות. אז עכשיו עמדה למבחן השאלה השנייה, אולי גם זה שאנחנו עם ישראל, זה גם אולי חס וחלילה יכול להשתנות. ואפילו הושע הנביא שואל, החליפים באומה אחרת. זאת אומרת, היה המצב, בזמן, ערב החורבן ובזמן החורבן, שהיה יכול להיות אצל יהודים, סימן שאלה, אולי, חס וחלילה, הבחירה בנו, כמו שהמציאות שלנו בארץ ישראל, היא יכולה להיות בשינוי, אולי גם המציאות שלנו כעם ישראל, חס וחלילה, יכולה להיות בשינוי. וזה מה שיכול להתברר רק במצב קשה. רק במצב שלפי ההיגיון אין להתעלות בשום דבר שמגיע לנו להיות בכל זאת עם ישראל. דווקא במצב כזה, בימי אחשוורוש, שאף על פי כן ולמרות הכל, הקדוש ברוך הוא מושיע אותנו. אנחנו עושים תשובה, והקדוש ברוך הוא מושיע אותנו. עם ישראל מצמיח כוחות של מנהיגים, כמו מרדכי, כמו אסתר, ותשובה, וצומות, וכולי, ותפילות. למרות המצב הקשה, בכל זאת זה קורה שרואים שעם ישראל, עם ישראל רואה ומתברר לו באופן מוחשי שהבחירה בו היא נצחית, אז מגיעה השמחה הגדולה אשר בחר בנו מכל העמים, אז ונתן לנו תורתו, אז מגיע הדור קיבלו האמיתי, כי עכשיו אנחנו גם הצד כביכול במעמד הר סיני, זה כמו חתונה, ביום חתונתו, אז הקדוש ברוך הוא זה משול לחתן ועם ישראל הקלה, אז זה עוד לא ברור לנו שזה באמת כך. עכשיו, במאה אחשוורוש, התחבר והתברר לעם ישראל שאכן זה כך. ואז אנחנו באמת שמחים בזה, כי אנחנו רואים שזה כך, אנחנו מאוד שמחים. הרי זה הדבר הכי טוב, שהבחירה היא עצמית. איך אומרים, מה שלא נעשה, עם ישראל לא רוצה לחטוא, אבל יש לו ביטוח, הוא יודע מה שלא יקרה, יש פה את הכוחות, קודם כל, כיוון שהוא עם ישראל, אז ממילא אין מצב שהחטא הוא פנימי, תמיד החטא הוא ברבדים החיצוניים, ותמיד, תמיד, אנחנו תמיד, בסופו של דבר נחזור בתשובה, כי יש בנו את ה... אנחנו כאלה, אנחנו עם ישראל, אנחנו עם גדול, עם קדוש, עם נשמה כזאת, וגם הקדוש ברוך הוא תמיד ידאג להחזיר אותנו. אם לא חוזרים, לפעמים, אם לא חוזרים בטוב, אז צריכים גדולה שרת הבת, יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות שדברו להם ישראל, שהם לא יחזרו למורתיו, והשרת הבת החזירה את עם ישראל למורתיו. זאת אומרת, לפעמים דווקא האיסורים הם מחזירים אותנו למותיו. הגמרא גם אומרת, מסכת מנחות, נמשלו ישראל לזית, אחד משבעת המינים. למה? כמו זית, אין יוצא שמנו אלא על ידי קטישה, כך ישראל אין חוזרים למותיו אלא על ידי איסורים. זאת אומרת, האיסורים בעם ישראל הם תמיד תמיד על מנת לחזק, על מנת לרפות, רפואה קודמת למכה. תכף נראה את זה במגילה גם. למה זה אומר? שתמיד המטרה היא לא לחלות את עם ישראל חס וחלילה, אלא תמיד המטרה להחזיר את עם ישראל בתשובה. זאת אומרת, שדווקא בימי אחשוורוש, דווקא במצב רוחני, ירוד, דווקא אז, עם ישראל יכול היה לברר את זה שהוא עם השם, והקדוש ברוך הוא בחר בו באופן נצחי לעולם, שאותם היית לנצח. זה מה שהתברר בנס פורים. איך זה יתברר? נציץ לרגע לסיפור המגילה. ניקח שתי נקודות. כתוב, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. זה מוטיב מאוד חשוב במגילה. עכשיו, לכאורה, ויש יש גם דעה כזאת בגמרא, לכאורה מרדכי, בזה שהוא התקנה באמן, הוא גרם לכל הסיפור, נכון? על פניו, זה מה שגרם לגזרה. אם הוא לא יושב דווקא בשער המלך ודווקא לא... דווקא עומד ולא משתחווה, אז אולי המן לא היה מתעצבן ולא היה קורה כלום. אומר הרב בן שחר, לא ככה, אלא להפך. מרדכי שלא קרה ולא השתחווה, זה שורש הנס. איך זה יכול להיות? מרדכי אומר, אני יודע בדיוק מי זה המן, יש גם מדרש שהוא הכיר אותו עוד מירושלים, בארץ ישראל, בדרך גם, למען אוכל, נתן לו אוכל. אז המן מוכר מאוד למרדכי. מרדכי גם יודע את הייחוס שלו, הוא יודע שהוא המן בלמדת האגגי. מרדכי יודע מי זה המלאק. מרדכי יודע שהמלאק רק רוצה רע, רוצה להשמיד את עם ישראל. הוא רק מחפש תירוץ, הוא לא... זה לא שהוא, זה יצבן, בלי זה הוא היה חי רגוע ולא רוצה לעשות רע, ורק זה מה שיצבן אותו. הוא רוצה, חורש כל הזמן רע, רק מחפש הזדמנות להעביר את זה אצל אחשוורוש. אז אומר המן, אומר מרדכי, אני יודע שזה המצב, אז קודם כל, לא לתת לו למצוא את התירוץ. אנחנו צריכים ליזום, אנחנו צריכים לפעול, ואז אתה מכניס אותו למצב שהוא מגיב לך, ואז הוא, כמו עם המשתה שאסתר הזמינה את המן, יש הרבה דעות בגמרא, למה? ברגע שאתה מזמין אותו, אתה גורם לו להיות במגננה, כי אתה יוזם, אז אתה מגלגל את העניינים. זה א', דבר יותר עמוק, אומר הרב בן שחר, בנקודה הזאת, שיש פה דבר אמיתי אמיתי, שמתקן את שורש הסיבה שבגללה בכלל נגזרה כליה. הרי למה נגזרה כליה? השתחוו לצלם. זאת אומרת, עם ישראל משתחווה מתוך יראה, אבל משתחווה לעבודה זרה. עכשיו, לאמן היה עבודה זרה על הבגד. עכשיו, בזה שיש מרדכי יהודי כזה, אחד לפחות, שלא משתחווה לצלם, ושלא משתחווה לאמן, מה זה מראה? שיש אפילו יהודי אחד שהוא לא משתחווה לצלם. זאת אומרת, יש שורש פנימי, לפחות, ודאי לא רק הוא, אבל לפחות יש מישהו שמעיז בפומבי להגיד, אני לא קורא ולא משתחווה. מה זה אומר? שעם ישראל באמת לא באמת משתחווה לצלם. עם ישראל באמת מתקן את זה. ואם הייתה איזה חולשה, אז עכשיו מרדכי מתקן אותה, שהוא לא משתחווה. ממילא, זה כבר מתקן את הסיבה שבגללה בכלל המן יכול לגזור כליה. הרי למה התחוו שונאים של ישראל כליה? כי השתחוו לצלם. אז עכשיו תגזר הגזרה כי השתחוו לצלם, אבל עוד לפני שנגזר את הגזרה, כבר מתחיל התיקון. כבר מתחיל התיקון שהנה, יש כבר יהודי שלא משתחווה. ממילא, כבר יש כבר לימוד זכות על עם ישראל. לא רק לימוד זכות, באמת. יש נקודה פנימית שתאורה בעם ישראל. וכל הנושא הזה שעוד לפני הגזרה כבר יש את התיקון, זה, הגמרא אומרת אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן. מה היה אחר הדברים האלה? אחרי שהקדוש ברוך הוא הצמיח רפואה למכה. מה אמר רפואה למכה? בקטן ותרש, כל הסיפור בקטן ותרש, שניסו להרוג את המלך. בזה שמרדכי שומע ומגלה למלך.
וגם יש אסתר
נפה. נכון, יפה. נכון, בדיוק. שני הדברים. כל הסיפור עם ושתי. הם חשבו שזה... אחשוורוש חושב שהוא מנהל את העולם. בעצם הקדוש ברוך הוא סיבב את כל זה שהוא רוצה להזמין אותה ושהיא לא תבוא, כדי שאסתר תיכנס וכבר תהיה בבית המלך. אחר כך בקטן ותרש חושבים שהם... הקדוש ברוך הוא מגלגל את הכל, שמרדכי ישמע, יכתב בספר הזיכרונות, לא יעשה איתו כלום, ואז זה כבר הרפואה למכה, זה כבר הביא אחר כך את הנס. בזכות שני הדברים האלה, התגלגל אחר כך הנס. כי אסתר בבית המלך, ומרדכי הציל את המלך. זה מה שהיה אחר כך בלילה ההוא נדידה שנת המלך, אז הוא קורא להביא את ספר הזיכרונות, ואז המן עשה לקר, ואז בדיוק המן בא מבחצר, ואז המן מקבל את התפקיד המכובד. שהוא חשב שמגיע לעצמו, למי יחפוץ המלך לעשות עיקר יותר ממני, ואז הוא בסופו של דבר מוביל את מרדכי, אומר ככה יעשה לאיש אשר המלך, הרי כל המלך במגילה זה הקדוש ברוך הוא רומז, אז ככה יעשה לאיש אשר המלך, חפץ ביקרו, זה מרדכי.
אז המשרש
באמר
שהגזרה
הייתה
בתפנים,
אחרי
שמרדכי גילה,
שזה רק... יפה, אחרי שמרדכי מגלה את זה בפועל, זה מראה שהכל כלפי חוץ. יפה, בדיוק. אז רואים שהתיקון כבר התחיל לצמוח עוד לפני הגזרה. וזה בדיוק אותו רעיון שאמרנו. זה בדיוק מלמד שעם ישראל הוא נצחי, שעם ישראל הוא, הבחירה בו היא נצחית. כי אם הבחירה היא נצחית, הקדוש ברוך הוא תמיד יביא את הסיבות שירפאו את המכה. אין המכה מטרתה, חס וחלילה, לתת מכה חזקה ושאי אפשר לקום ממנה. אלא להפך, המכה, לפעמים צריך מכה בשביל לעורר. אבל עם ישראל הוא עם כזה שתמיד יתעורר. עם ישראל פה התעורר בעקבות הגזרה הזאת. כמו שהזכרנו קודם, גדולה עשרת הטבעת. עשרת הטבעת של המן עם הגזרה הקשה, היא גרמה לעם ישראל להתעורר. וזה מראה ש, 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 שעם ישראל הוא עם כזה ש, שמתעורר. לא, לא כל עם היה מתעורר אם היו מנשים אותו. עם ישראל הוא עם כזה שתמיד עשה חשבון נפש. גם אם הוא חוטא, בסוף הדבר, לפני ההידרדרות, לפני פי התאום, הוא יעצר. כי הוא כזה, וכי הקדוש ברוך הוא בחר בו, ולכן הוא גם כזה. כן? אז בעצם אנחנו אומרים שהמדרגה הגדולה שהתגלתה בפורים זה בעצם הבחירה המוחלטת אשר בחר בנו מכל העמים, שזה הבחירה הסגולית, הפנימית, שמה שלא נעשה במצב הכי קשה שלא נהיה, הקדוש ברוך הוא תמיד לא יעזוב אותנו ותמיד יגאל אותנו. וזה שמחה עצומה, זה דבר פנימי מאוד, זה דבר שהוא קשור לנשמה, זה קשור לרבדים הכי פנימיים של, 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 של כל יהודי ושל עם ישראל כולו. לכן זה דבר פנימי, דבר פנימי, אז צריך לבטא אותו, להוציא את הפנימיות. נכנס יין, יצא סוד. הסוד הזה זה, 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 זה סוד. זה דבר פנימי מאוד, זה דבר עצום. דבר שקשה לתפוס אותו. כמו שהרב קוק כותב באורות ישראל, אי אפשר להגדיר בכלל את, את מה זה, מה זה בדיוק נשמת ישראל. זה, 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 זה תמצית ההוויה כולה, זה חלק אלוק העניין ממש. אי אפשר לעמוד על זה, דבר עצום, ולכן אז זאת המדרגה העצומה שהתגלתה בפורים, ולכן אפשר להבין שעל פי זה מובן למה לבסומה להשתכר ביין, ולכן השמחה היא כל כך גדולה. עכשיו אנחנו מתחילים להבין באמת שהשמחה היא בעצם זה שאנחנו עם ישראל. אבל כל זה, זה פורים דה פרזים. מה העניין של פורים דה מוקפים? הירושלמי והרמב״ם אומרים שכיוון שארץ ישראל הייתה חריבה באותם ימים, נקנו מוקפות חומה מבנות יהושע בן נון, יקראו בתתווה כמו שושן, כדי שיהיה זיכרון לארץ ישראל בנס זה, לכבודה של ארץ ישראל. אז על פי המהלך שאנחנו אומרים, זה משלים אחד לשני. כי בפורים, עם כל זה שהתגלתה כזאת מדרגה עצומה, שאשר בחבנו עם כל העמים, ואנחנו מה שלא יהיה, המצב הכי ירוד, בגלות, באנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, בכל זאת, עם ישראל אוהב, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו וגואל אותנו, ואנחנו כאלה שמתעוררים בעקבות הרמזים, לפעמים רמזים מאוד מאוד ברורים שהקדוש ברוך הוא רמז לנו, אנחנו מתעוררים ועושים תפילות, את השחר, אני נותן לך את השחר, משל תפילתם של צדיקים, היה פה תפילות גדולות, וצומו עליי שלושה ימים ולכנוס את כל היהודים, ובעקבות כל זה אנחנו כאלה שחוזרים בתשובה, הקדוש ברוך הוא גואל אותנו. אבל בכל זאת, זאת שמחה חלקית, זה שמחה בזה שאנחנו עם ישראל. אבל ברור שהשלמות היא שעם ישראל יהיה פה, יופיע את כל זה לא רק בפנימיות, שזה נכון, שזה לפעמים יכול להיות אדם חוטא שהוא יכול לשמוח מאוד שיש לו נשמה יהודית, אבל זה לא מספיק, צריך שגם המעשים שלו יהיו מתוקנים, צריך שזה גם יופיע בכל מדרגות החיים. וכשאנחנו מדברים על כלל ישראל, אז שיופיע בשלמות בכל מדרגות החיים, איפה זה יכול להיות? רק בארץ ישראל ורק בירושלים. אז אולי אפשר להבין שככה, לכן תקנו את התקנה הזאת, לכבודה של ארץ ישראל, שנדע לא להסתפק בזה. זה שמחה עצומה, אבל זה לא מספיק. אנחנו שואפים שזה יתגלה בכל הרבדי החיים. אנחנו שואפים לעלות לארץ ישראל, ולראות את הכרחים המוקפים חומה ממות ישוע בן נון. אפשר לומר שגם ההשגחה האלוקית סדרה, שהיום העיר היחידה, אולי גם שושן, אבל העיר היחידה בארץ ישראל, שקוראים בה רק בתתוו, בוודאות, זה ירושלים. יש עוד ערים שקוראים בהם יומיים, אבל העיר היחידה שקוראים רק בתתוו, זה ירושלים. זאת אומרת, רואים שכבודה של ארץ ישראל, בסופו של דבר, מתמקד ומתרכז ומתבלט בעצם בכבודה של ירושלים, שבעצם ירושלים מסמלת את קדושתה של ירושלים, שמסמלת את קדושת המקדש שבה, וזה מראה שהשאיפה שלנו היא להופיע את הכוחות האלה שלנו כעם ישראל שהתגלה בפורים, להופיע אותם בשלמות בארץ ישראל. אני אומר בסוגריים, צריך עוד להתבונן בזה, אבל בעצם אפשר להגיד שגם זה לא רק שבימי אחשוורוש הייתה יכולה להתברר, רק אז הייתה יכולה להתברר, אלא דווקא אז הקדוש ברוך הוא בעצם, אפשר להגיד שכל הסיפור הזה היה בשביל שזה יתברר לעם ישראל. כל הגזרה הזאת היה בעצם בשביל שיצא בסוף כזה חג של היהודים, הייתה אורה ושמחה וסוף נקרא כזה עוצמה של גילוי הפנימיות הזאת. הקדוש ברוך הוא רצה שנגלה את זה, רצה שנחוש את זה.
ולא מה?
ולא רק ש... רק אז זה באמת היה יכול להתברר בדיעבד כזה. כמובן שזה בדיעבד, כן, כל חטא, זה סוגיה שלמה, חטא העגל, חטא המרגלים. ברור שעדיף שלא נחתור, אבל אחרי שחוטאים, יש מהלך של כתחילה שאחרי בדיעבד.
בדיעבד
זה
על
חטאים. מה?
בדיעבד זה על
חטאים. כן. הרבה. יש מצבים שהבדיעבד עכשיו הוא הופך לכתחילה.
בדיעבד
אנושי זה
מתחילה לא כאילו.
יכול להיות, אני לא, לא, לא יודע להגדיר הגדרות, אבל בכיוון, זה הכוונה. מה אתה אומר?
למה אנס
פה עיקר הידיעה זה לראות שאנחנו כאלה. שאמרנו שיש לנו תכונה כזאת שאנחנו תמיד נתעורר בתשובה. שאנחנו נחזור לעצמנו, שאנחנו נעשה את מה שצריך. גם שזה היה לא, לא היה פה נס חריג בדרך הטבע, אבל ברור שהיה פה, כל בר דעת מבין שהיה פה נס, שהקדוש ברוך הוא ניהל את העניינים. לא נס, לא נס במובן העל-טבעי, אלא דווקא בתוך הטבע, זה מראה שהעם ישראל הוא כזה, באמת. הוא כזה שיצמיח כוחות כאלה של תשובה ויגאל. בכל מזה, ניסים היו כבר ביציאת מצרים. זאת אומרת, ניסים, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יודע לעשות, כן? דווקא פה היה נצרך המהלך היותר אנושי, מצד עם ישראל, כשהקדוש ברוך הוא דואג לזה, בהסתר דווקא, אבל זה להפך, זה להפך, זה מחזק עוד יותר, שגם אם נהיה בתקופות שיהיו הסתרים יותר גדולים, ולא יהיו ראויים לניסים, הקדוש ברוך הוא בכל זאת, תמיד תמיד מאחורי הקלעים, דואג לזה שאנחנו לא ניפול לתהום. ואם אנחנו מדרדרים, זהו, עד גבול מסוים. גבול, וכשזה מגיע כבר לנקודה מסוכנת, הקדוש ברוך הוא כבר דואג, ואנחנו בעצם מתעוררים שזה, שלא ניפול. אז זה בעצם החלק הראשון שהעמקנו קצת בחיוב לבסומל, והבנו מה השורש שלו. השורש שלו נובע מכך שהתגלתה פה סגולת ישראל, שזה דבר פנימי, ולכן גם מתאים לזה לבסומל. אבל עכשיו ננסה להתבונן בחלק השני של הממרה. כי הלבסומי, יין, נכנס יין, יצא סוד. סוד זה הפנימיות, זה הנשמה הפנימית. ופה זה מה שהתגלה בפורים. אנחנו רוצים להוציא את זה החוצה. רוצים לגלות את הפנימיות. רוצים לגלות שאנחנו עם קדוש. רוצים לגלות שאנחנו עם, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. וזה מה שהתגלה בנס פורים, שאנחנו כאלה, שהברית של הקדוש ברוך הוא איתנו היא נצחית. וזה מתאים לזה החיוב לבסומי בפוריה. אבל אמרנו שזה פורים דפרזים ופורים דמוקפים מבטא את השאיפה שזה יופיע בשלמות בארץ ישראל ובירושלים. אבל מה הפירוש? וזה תוספת של השנה. זה מה שאנחנו בדרך כלל אמרנו שנה שעברה. מה הפירוש של עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי? ולכאורה, למה צריך עד כדי כך? קצת תתבשם עד כדי בלבול כזה גדול, כדי שלא נדע מי ארור ומי ברוך. זה לכאורה להגיע לבלבול כזה, לא לדעת בין טוב לרע. הנקודה של האדם זה הדעת, לכונן הדעת, הבדלה. לא מדבר עכשיו סוגיה של הבדלה, שנייה, להדעת, להבדיל, בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין רע לטוב. אז מה פה העניין עד לא ידע? אפשר להגיד, רגילים גם להגיד, שפה באמת זה קשור לסגולת ישראל, זה משהו שהוא מעל הדעת, מעל הבינה, בסדר? אבל בוא נעשה עוד כיוון להבין למה דווקא עד כדי שלא נדע בין ארור המן לברוך מרדכי. וגם אולי גם להבין איך זה יכול להיות שמיד הגמרא אחר כך מביאה את הסיפור של קם רבא שחטא לרבי זיירא, איך זה הגיע עד כדי כך. ועוד יש לשאול, יש המערמה בסוף הלכות פורים אומר כמה היתרים שנהגו בפורים. נגיד איסור לא ילבש, שאלה אומר נהגו, כיוון שזה זמני, זה דרבנן, אז נהגו להתחפש בצורה כזאת, גם כלאיים דרבנן כאלו, וגם גזל דרבנן, תוך כדי שמחה אם אדם מזיק או גוזל לחברו, גם מותר. איזה מין חג? איזה מין חג אנחנו מגיעים לכזה, לעשות איסורים? מה? זה לא, צריך להבין. אז באמת המשנה ברורה שם מביא, זה לא משנת חסידים, ויש דברים שזה ללמחות, יש דברים ש... בסדר, לא מוכרים בידם, אבל זה לא, באמת לא משנת חסידים זאת. אבל בכל זאת, הרי מה? התיר כמה דברים. מה הפשט בזה? למה פורים צריך להגיע למצב שעוברים איסורים? כמובן, כן, כתוב גם שמי להתבשם, כתוב הפוסקים, ולא אוכל ברכת המזון, ולא זה, ולא יתפל, אז עדיף שלא יתבשם עד כדי כך. אתם יודעים, יש הרבה שיטות בראשונים איך לקיים את הליבסום. יש מהמינימום ועד המקסימום. אז זה... אבל מרן הרב אומר ששתוי, אבל שיכול להיות, הוא מתפלל. לא, אומר ששתוי, אומר שתוי יתפלל. שתוי זה לא שיקור לגמרי, שתוי. שתוי כן. שתוי שיכול לעמוד לפני מלך.
גם לא יתפלל אם זה בעיה. אתה
יכול
להכניס
את זה לך מצב
של
הנוס למצב. טוב, יכול להיות, בסדר. יכול להיות, אבל בגדול, ההדרכה היא לא להגיע למצב ש... אלא אדרבה, שתהיה שתוי ותברך ברכת המזון כזאת נפלאה שאף פעם לא ברכת כל השנה. זה העניין של פורים. או לפעל מן תפילת ערבית, או מנחה. ערבית אני מקווה שמוצאי פורים. או מנחה, תלוי מתי. יש כאלה נתפלים מנחה לפני ששותים. ככה, אוף, מנחה גם אחרי ששותים, העיקר שיכול להתפלל, אם הוא רק שרוע על הרצפה, אבל להיות שטוי, שטוי זה... בכל מקרה, זה צריך להבין. עוד דבר חריג בפורים יש, בשונה משאר החגים, כל המצוות, מצוות היום, זה לא דווקא היום ולא ביום אחר, אלא היום ולא הלילה. הגמרא אומרת, אמר רבא, סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו. סעודת פורים צריכה להיות ביום. גם השולחן ערוך של המורה פוסקים, הוא הדין מתנות לאבנים, משלוח מנות, זה גם צריך להיות דווקא ביום. עיקר הדין צריך להיות ביום. יכול להוסיף בלילה, אבל חייב לתת ביום. וגם הקריאה של היום היא הקריאה העיקרית, כפי שהתוספות אומר, ועוד לפי שתות את שיטת התוספות, שבמסכת מגילה דף ד' הוא מסביר שמברכים שהחיינו, אשכנזים באמת ככה נוהגים, כמו התוספות, ושהחיינו גם על הקריאה של הלילה, ואחר כך גם על הקריאה של היום. מסביר התוספות למה? כי הקריאה של היום היא מדברי המגילה עצמה, מדברי הכתובים, והימים האלה נזכרים ונעשים, ימי משתה ושמחה, הימים, והלילה זה דין דרבנן, הרבי שם לוי חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשתה ביום, זאת אומרת, הוא אומר קודם את הלילה ואחר כך רק פעם שנייה ביום, אבל בעצם זה לא מתחיל מהפעם השנייה, הפעם הראשונה ואחר כך פעם השנייה, אלא באמת הפעם הראשונה זה היום, כמו שלומדים מהפסוק, יומם, אקרא יומם ולא תעלה, ולילה ולא דומיה לי, גם בלילה אני לא שותק, אבל אקרא יומם ולא תענה, גם תעשו לבית את הפסוק הזה, כמה ראיות שבעצם הקריאה של היום, וגם זה שאת הסעודה צריך לעשות דווקא ביום, זה מראה לך שהיום הוא העיקר. טוב, זה מילא. אבל יש עוד דבר מעניין באחד הפוסקים, וזה יוביל אותנו אולי להתבוננות שתענה על כל השאלות האלה. יש דין שהרמ"א אומר, שאומרים על הניסים בערבית של ליל פורים, אף על פי שלא קראו את המגילה. מה החידוש? כל חג שנכנס, אתה מתפלל תפילת חג בערבית, מה, יום טוב, ראש חודש, חנוכה, אין דיון על חנוכה, חנוכה זה גם לא יום טוב שעשו במלאכה, ואף על פי כן נכנס מהלילה. ובאמת הגאות מימוניות על הרמב״ם, מביא את שיטת רב עמרם גאון, שזה, שהוא אומר שלא אומרים על הניסים בפני המגילה, ואז הוא תמה עליו, הגאות מימוניות תמה על הרב עמרם גאון, אומר, איפה מצינו? הוא מסביר את השאלה הזאת, הוא שואל, כל יום טוב, מתחיל מהלילה. תמיד ערבית, כמו שחרית. והי ערב, והי בוקר, יום אחד. היום בתורה, ביהדות, מתחיל מהלילה. לכן הוא אומר, ודאי שזה לא נכון, וצריך להגיד ערבית, על הניסים בערבית. אבל בכל זאת, מה... וזאת ההלכה כמו הגאות מימוניות, ככה פוסק הרמ"א. אבל איך באמת נבין, ככה, שולחן ערוך גם, איך נבין שיטת רב עמרם גאון? אני חושב שאפשר להתחיל להבין את כל הסיפור באמת, שבאמת פורים שונה. מה הגאות מהמנויות שואל? בכל החגים זה מתחיל מהערב, אז גם פה צריך להתחיל מהערב, אתה צודק שכל החגים מתחילים מהערב. בסדר הרגיל של התורה, של העולם הזה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, בריאתו של עולם. אבל פורים באמת עיקרו ביום. והלילה נגרר אחרי היום. ואני הוכח את זה מההלכה פשוטה בהלכות פורים. ובן עיר שהלך לקרח, אז בפרוס בן יומו, מוכח בסוגיה, שהוא חייב בלילה, למה? כי הוא יהיה שם בבוקר. לפי רוב הפוסקים, הבוקר זה הקובע. אז הוא חייב בלילה כי הוא יהיה שם בבוקר, וכשהוא שם בבוקר מתברר שהוא באמת היה חייב בלילה. זאת אומרת, הבוקר מחייב אותך למפרע בלילה, בפרוס בן יומו. אז באמת באמת, רב אמרם גאון, מובן, באמת בפורים, היום הוא העיקרי, והלילה נגרע אחר היום. אבל שתבינו, איזה לילה נגרע אחר היום? יש הלכות בתורה, נגיד, אכילת קודשים, שהלילה נגרע אחר היום, אבל שם זה לא כמו פה. יש את היום הקודם, הלילה שאחריו נגרע אחר היום הקודם. והוא בדרך כלל בתורה, הלילה מתחיל, היממה מתחילה מהלילה, לילה יום. בפורים זה משהו חדש, אין כמו. היום, יחידת היום, הבוקר, האור, היא העיקרית, והיא גוררת למפרע את הלילה שלפניה. באמת יצור מוזר. אז הרגעית במוניות אומר, אני לא מקבל את זה לאלניסים, אבל אני חושב שהעיקרון הזה, איש לא יחלוק עליו, זה אותה הלכה בבן יומו. אז מה זה אומר? אז יכול להיות שזה אומר ככה, אנחנו יודעים שהלילה, העולם הזה דומה ללילה, והעולם הבא דומה ליום. זאת אומרת, בפורים מתגלה כנראה מדרגה של העתיד לבוא. מתגלה מדרגה מאוד גבוהה של התכלית, של כבר ימות המשיח. מתגלה מדרגה של העולם הבא. אני לא מתקדק כרגע במושגים, ימות המשיח, עולם הבא, יש בזה הרבה, ברמב"ם, בראשונים, מה זה בדיוק. אני עכשיו מדבר באופן כללי, אני באמת לא נכנס לפרטים, ימות המשיח זה לפני העולם הבא, אחרי העולם הבא. אבל בגדול, היום, הלילה לעולם הזה, היום הוא לעולם הבא. וזה עכשיו מובן, מה פירוש עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי? מה פירוש עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי? הרי מרדכי זה ברור, הוא מביא את הטוב, את היושר בצורה מסודרת. אבל מה התפקיד של הרע בעולם? מה התפקיד של המן? התפקיד של המן זה היה גדולה עשרה טבעת, בשביל מה? בשביל להחזיר את עם ישראל למוטב. זאת אומרת, כשאתה מגיע לאיזו התבוננות מאוד מאוד עמוקה, או כשאתה תראה את הכל בעולם הבא, תסתכל לאחורה, למפרע, תסתכל על העולם הזה, אתה תבין שיש איזשהו מקום מאוד גבוה ששם אתה לא רואה, קשה לראות את ההבדל בין ארור המן לברוך מרדכי. אולי המן עשה פעל יותר ממרדכי. או הטוב, לפעמים הרע פועל יותר חזק מהטוב, הטוב עד שזזים. אבל כשיש חס וחלילה משהו רע, אנחנו לא רוצים רע, כן? ברור שבעולם הזה צריך טוב, להתנהג על פי הטוב ולבחור בטוב, אבל בשורש, כן? בעולם פנימי יותר, או בעולם תכליתי יותר, אז קשה כבר להבחין מי יותר טוב ומי יותר רע. כי המן בסופו של דבר מביא לטוב. הקדוש ברוך הוא לא ברא רע עצמי בעולם, מטוב לא יצא רע. אלא כל הרע הוא בעצם מכשיר בשביל לעורר את עם ישראל לתשובה. אז אפשר לומר כך, שבעצם בפורים התגלה כזאת מדרגה של התפרצות של כוחות, דווקא בגלל, שוב, אותו עקרון, זה היה בימי אחשוורוש, אז בתקופה שעם ישראל חנוק מאוד, חנוק, אז היה פה מה שקורה לקפיץ, שאתה חונק אותו, אז כשהוא מתפרץ, הוא כבר מתפרץ עוד יותר גבוה ממה שיכול, ואז זה בדיוק הפורים. כשזה התפרץ, המדרגה של עם ישראל התפרצה, אז היא כבר הגיעה למרום תעופתה, הגיעה למרום תכליתה, הגיעה לעתיד לבוא כבר. והמהר"ל באמת מביא בהקדמה לאור חדש את המדרש שאומר שכל המועדים יתבטלו ופורים לא יתבטל. והמהר"ל אומר בדיוק את המשפט הזה, שפורים זה מדרגה של ימות המשיח. כי הוא אומר, אם המן היה מחלה את עם ישראל, אז לא היה ימות המשיח. זאת אומרת, פורים התגלתה מדרגה של ימות המשיח, וזה מובן, כשאתה חונק כוחות, אז בסוף הם מתפרצים. אז בפורים התפרצות כזאת, הפנימיות הזאת של עם ישראל, הגיע בהתגלות של מעין עולם הבא ממש. אבל עכשיו זה קצת מסביר זה קצת מסביר את המדרגה הזאת של עד לא ידע. ואולי, זה אני אומר בגדר אולי, זה שבאמת התירו כל מיני איסורים מסוימים, שוב, דה רבנן ולזמני, אבל כי, זה אני אומר בזהירות, אני לא עוד לא מספיק התבננתי בזה, אבל יש מצב שבעולם הבא שאין יצר הרע, אז יש אולי חלק מהאיסורים שלא יהיה צורך, ודאי איסורי דה רבנן, כן, איסורי דה רבנן הרבה פעמים הם גדרים, כי יש יצר הרע, אבל כשאין יצר הרע, אז לכאורה יש דברים שיכולים שאין צורך בהם. אולי, כן, אבל אני חושב שיש בזה אמת, שזה נכון. כי בפורים, אז התגלה, וכל שנה ושנה מתגלה הערה של עולם הבא, של התיקון השלם, שכבר אחרי הכל, שאנחנו כבר בהבנה שאנחנו מסוגלים להתבונן על המציאות ולא להבין באמת מי יותר טוב, המן או מרדכי. אנחנו רואים למפרע, ביום והלילה נגרר למפרע, כל העולם הזה, כל ההיסטוריה נגררת למפרע אחרי הגאולה. וזה גאולה, כן, עושים נגיד ביד השנה מעוברת, הגמרא אומרת, עושים את הפורים באדר ב', אחת הסברות היא מסמך גאולה לגאולה. סומכים את הגאולה הזאת, זה גאולה, גאולה של פורים. וזה בדיוק, חי הבין שלי בסומי ופוריה, עד דלא ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי. עכשיו, אם נתבונן, נראה שרבה, המורה רבה, הוא זה שאומר את כל הממורות האלה שבונות ביחד את ההבנה הזאת. רבה, הוא אומר, עקדת עבדי חש בראש ענן. הוא מדגיש, דע לך, המצב הוא גם אחר כך היה לא פשוט. ורבה הוא זה שאומר, הדור קיבלו בימי החש בראש. נדע לך שדווקא בימי החש בראש, דווקא אז, הקדוש ברוך הוא, רצה לברר, או בכל זאת, אז התבררה, אז הייתה יכולה להתברר המציאות הזו שהקדוש ברוך הוא בחר בנו כל עמים. עד אז זה לא חוכמה, אנחנו בירושלים, ברור. לא יקרה, לא יקרה לנו כלום. לי זה לא יקרה. אבל ברגע שכבר גלינו, אז כבר מי יודע מה עוד יכול לקרות, ואז מתברר שזה לא יכול לקרות. הבחירה בעם ישראל היא לעולם תישאר, ולכן הדור קיבלו בימי אחשוורוש. והוא זה שאומר, חייבים יש לי בסומי בפוריה. עד אלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, שאמרנו שזה נובע מזה, והוא זה שאומר, סעודת פורים שהחלה בלילה לא יצא דרך עבודו, והוא זה שאומר, בן עיר שהלך לכך בליל י' ד' שהיום נגרר אחר הלילה. רק יש לי קושייה אחת שאין לי תירוץ עדיין, שהוא גם זה שאומר, שרבה אומר שמרדכי התקנה באמן, כלומר זה ביקורת על מרדכי, אבל צריך עוד להתבונן בזה, אולי שם תפירה שזה כאילו שלילי, אבל אולי יש אפשר גם להסביר את הגמרא האחרת. מה עשה לי, ראו מה עשה לי יהודי ומה שלי מימיני, אז רוב הדעות בגמרא זה שבח למרדכי, אבל הדעה הזאת זה דווקא רבה, צריך להבין אותה. זה רבה עם היי. אז אני מדבר על רבה. כן, יפה, טוב שאתה מזכיר לי. על פי מה שהסברנו, זה מובן גם כמה רבה שחצר וזרע. אם אנחנו מדברים על עולם הבא, עולם התחייה, אז, וזה כנראה המדרגה שהם היו בה, עד ראיה, שהוא יחיה אותו. זאת אומרת, זה המדרגה שכבר אחרי העולם הזה. זאת אומרת, זה בעצם המדרגה של פורים, זה התפרצות. שוב, לא למה עסק. כן? אז עוד יותר טוב. אז ממש מסתדר שבעצם בפורים מתגלית מדרגה נפלאה, שפורסת כל גבולות. באמת, פורים זה זמן שמגלים את האמיתיות, כל אחד גם באופן פרטי, את הנקודה שלו, איפה הוא עומד עכשיו, בעבודת השם שלו, בלימוד תורה שלו, בחיים שלו. אפשר להגיע בפורים להרבה השגות, להרבה תובנות, וזה הזדמנות מאוד מיוחדת מבחינת הדברים האלה. אבל לא רק מבחינה אישית, מבחינה אמיתית. זה יום שבו עם ישראל מגלה את מה שהוא באמת. מגלה שהוא, שקדוש ברוך הוא בחר בו, עד כדי כך שהוא מגלה זה שכבר תואם איזשהו מדרגה של העולם הבא. תואם מדרגה של ימות המשיח. דווקא כי ניצלנו מכזאת גזרה קשה, אז הכוחות שפרצו ליהודים הייתה אורה, ושמחה וששון ויקר, כן, תהיה לנו.